שלום וברכה, קהל קדוש. אנחנו ממשיכים אחרי הפסקה ארוכה מנשוא, קשה מאוד לכולנו. בכל זאת התגברנו. אנחנו חוזרים ללמוד את אורות התורה, מאת הרב קוק זכרותו לברכה לנו אמן, כשאנחנו עסוקים בנספח. הנספח שנקרא לימוד רוחניות התורה, ואיננו מופיע בכל המהדורות, אבל נמצא במהדורה, בהוצאה של ספריית חווה, בשתי מהדורותיה, ואנחנו נמצאים בעמוד, אני אגיד לך מי זה עמוד, לא עמוד, פסקה, פסקה שמספרה הוא כף משהו, כף בית, לא? מה? כף בית, הגענו לכף בית. השוללים לימוד אמונה. Okay. כלומר, אנחנו עסוקים כאן בטענה שלימודי האמונה אינם נדרשים או אולי אפילו מזיקים. אחת הטענות המפורסמות זה שלימודי אמונה זה מבלבל את המוח, עושים את האנשים האווריריים או המעופפים. העיקר לימוד שס ופוסקים להלכה ובפלפול. אבל על זה אומר הרב, האמונה נופלת קובלים רבים. מה זה קובלים? מתלודנים. הביטוי לקבול הוא ביטוי שלילי. כן? הוא ביטוי שבא לציין, כן? אנחנו בפסקה כף ב' בלימוד רוחניות התורה. הביטוי לקבול, יש לו משמעות שלילית. זה סוג של תלונה מרירה, שאין עימה שום יסוד בונה. כן? האמונה נופלת. קובלים רבים, אומר רבי חלו טיפול, כיוון שהם למדים את חוכמתה. והחלו טיפול, כיוון שהם למדים את חוכמתה. כבר נשתקע הדבר מלחשוב, שישנה במציאות חוכמת האמונה. כן? חושבים שאמונה זה מין נטייה פשוטה שבלב, או שיש לך או שאין לך, או דברים שצריך להוכיח, מוכיחים בהוכחות קטנות וכולי. וכל דבר ש... אבל לא שבאמת יש חוכמה, שיש פה מה להתבונן, להעמיק. זה כמו שדומה קצת לפיזיקה של ילדים. ילד שואל מה זה אטום. אז הוא שואל את זה עוד לפרס נובל לפיזיקה. אותו אדם, בעל פרס נובל לפיזיקה, עונה לו, אתה יודע שכדי להבין מה זה אטום, אתה צריך ללמוד הרבה. אתה צריך לפחות אלגברה, גיאומטריה, חשבון דיפרנציאלי, פיזיקה מתקדמת, ואז תוכל להבין מה זה אטום. אומר הילד, אני יודע ואתה לא יודע. המורה אמרה שזה גופיף קטן שבנוי מגרעין, ושמסביב לגרעין יש כל מיני גופיפים מאוד יותר קטנים שמסתובבים, ואתה לא יודע. זה פחות או יותר התגובה של הילד הקטן, כשהוא בכלל לא מבין שהציור הזה שהמורה אמרה לו איננו נכון, איננו נכון במכוון, אלא כדי לשמש לו מדרגה, כדי להגיע להבנה הנכונה. אז זה בסדר שילדים יחשבו בצורה קטנטונת, יש רק בעיה אחת, מה נעשה כאשר הילדים האלה גדלים ומשתמשים בציוריהם הילדותיים כדי לתקוף את אלה שבאמת מבינים. כלומר, אנשים שלא העמיקו בענייני אמונה, הם הקובעים מהי אמונה, ולפעמים גם אפילו רודפים את בעלי האמונה האמיתיים. אז אם כך אומר הרב, כבר נשתקע דבר מלחשוב שישנה במציאות חוכמת האמונה, וכל דבר שאין חוכמתו נלמדת בממלכת הרוח, מוכחו ליפול. והמניעות מללמוד חוכמת האמונה גדלו מאוד. גדלו למאוד. והנה, בכלל, על החוכמות הרוחניות וחוכמת המוסר בכללן, גם כן עובר זה הקוס שרבים חושבים שאינם צריכים לימוד, עד שעיקרי התורה ושורשיה גרועים אצלה משיחת חולין של תלמיד חכם, אבל לא בא הדבר למידה זו, שיאמר שהלימוד יזיק לאותו הדבר הנלמד. כלומר, הייתה מלחמה כבר 300 שנה לפני הרב קוק, 250 שנה לפני הרב קוק, בדבר לימוד תורת המוסר. כבר הרמח"ל קבל על זה, והסביר שאנשים חושבים שענייני מוסר זה גם דברים שברגש פשוט, ושלא צריך להקדיש לזה זמן. בעוד שמצד האמת צריך להקדיש לזה הרבה זמן. הרבה זמן לא רק כדי להתרגש הרבה, אלא כדי להבין במה מדובר. אז כתגובת נגד, אגב, להתייבשות של תורת המוסר, קמה תנועת המוסר בליטא, כתגובת נגד בתוך העולם הליטאי, שהתרחק מהחסידות מפני ביקורת על תופעות שהיו בה, אז כך שבעצם חוכמת המוסר יש לה מעמד של כבוד לפחות בעולם הישיבות. אז כך שאף על פי שעדיין שולטת המחשבה שלא צריך את זה, אבל אין מי שיאמר שזה מזיק. בסדר? זה תורת המוסר. אני שוב חוזר לביטוי הזה. כוס זה הרעל. גם עלייך תעבור כוס, תשקרי ותתערי. כן? זה על פי הנבואה בירמיהו, שיש שם נבואת הכוס, שהוא משקה את כל האומות, כוס מרורות. כל אחד צריך לשתות אחד אחרי השני, כמו בקידוש. כן? אז, והכוס הזאת זה כוס הפורענות שטיפול עליהם. אז הוא אומר, וזה פסוק גם באיכה רבה, במגילת איכה, גם עלייך תעבור כוס. אז מה שאומר כאן, והנה בכלל, על החוכמות הרוחניות וחוכמת המוסר בכללן, גם כן עובר זה הכוס, שרבים חושבים שאינם צריכים לימוד, עד שעיקרי התורה ושורשי הגרועים אצלם משיחת חולין של תלמיד חכם, שזה הגמרא אומרת, המדרש אומר, ששיחת חולין של תלמיד חכם צריכה לימוד, והם חושבים שזה פחות טוב משיחת חולין של תלמיד חכם, כי זה לא צריך ללמוד, חוכמת האמונה. אבל לא בא הדבר למידה זו שיאמר שהלימוד יזיק לאותו הדבר הנלמד. מתווכחים הם חכמי המוסר למשל, אם הם מענים להיכנס בלימוד זה. באים עליהם בטענות שכליות להוכיח להם שסיבה טעותה ממה שחושבים, שהקליטה של יסודי העניינים המוסריים הנמצאת בטבע בנפש האדם, כבר היא מספקת ואין צריך עוד לימוד. כלומר, אם תשאל כל אדם, תגיד, מה זה אהבה? גם אם הוא לא למד את זה אף פעם, יש לו מה לומר, מה זה אהבה? מה זה ענווה? מה זה שמחה? כל זה אדם יודע להגיד. האם כדי לדעת מה זה אהבת השם, ענווה אמיתית, צריך ללמוד? יענה אותו אדם? לא, לא צריך, אני כבר יודע. בגלל שהידיעה הראשונית שנמצאת באופן טבעי אצל בני האדם, נראית לרוב בני האדם כמספיקה. הם חושבים שזה מספיק, לא צריך יותר. מבוארים להם, אז בעלי תורת המוסר שמתווכחים איתם, אומרים זה לא מספיק, מבוארים להם שלא כן הוא, שלימוד הרבה צריך כדי לבוא לידי ידיעה אמיתית של הפרטים, וקל וחומר לידי קניין שלם שלהם. כלומר, יכול להיות שאתה יודע באופן כללי מה זה ענווה, אבל יש הרבה פרטים בענווה שאתה לא מבין אותם וצריך ללמוד אותם, וגם יש צורך בתרגול מסוים כדי להרגיל את הנפש למידה של הענווה, למשל. זה מה שמסבירים בעלי המוסר. ויש על כל פנים מעט תקווה לנצח. כן, כלומר, אותם בעלי מוסר שיקר להם המוסר, והם נכנסים לבית המדרש, ומסבירים לממענים ללמוד את תורת המוסר, מדוע כן צריך ללמוד אותה, יש להם תקווה לנצח. אולי ישים על ליבו איזה איש, שעל כל פנים הרי הפסד גדול אין כאן, ואולי האמת הוא שיש מה ללמוד. כן, הרב קוק כאן משתמש באירוניה, כן, בחוש הומור, להגני קצת. וינסה את כוחו וילמד, ואז הלא ימצא כל מה שילמד יותר, שיש יותר ויותר מה ללמוד, כי הרי אתה מתחיל ללמוד, אדם כישרוני שיודע ללמוד גמרא, אמרו לו שמוסר זה חשוב, אתה בטוח? טוב, תביא חוברת. מתחיל, קורא, יש לו כבר קושיות, יש לו תירוצים, אז יש לו פתאום מה ללמוד, ולימוד גורר בעקבותיו לימוד, אז יש תקווה שבסוף אותו אדם יגיע לחוכמת המוסר. אבל גורל חוכמת האמונה הוא עוד, הוא עוד גרוע. זאת אומרת, זה לא, כלומר, לתורת המוסר יש מקום של כבוד בישיבות, לומדים איזה 20 דקות לפני תפילת ערבית, זה קרה ללמוד. קוראים איזשהו ספר מוסר, מרגישים איזה שכמה דפיקות בלב, ואומרים, הנה, למדתי מוסר. יש משהו. אבל גורל חוכמת האמונה הוא עוד גרוע. על ידי היעדר הלימוד, הוכרחה להשתרש הדעה שיש איסור וסכנה עצומה בלימודה של חוכמת האמונה, ושאין טוב יותר לאמונה מלהניחה שוממה בלא עיבוד, בלא פיתוח והפרחה. כלומר, לגבי לימודי האמונה, יש דעה נגדית, שאומרת שלימודי אמונה זה מזיק. זה, אתה אותי אפיקורוס מזה. לך, רד מזה. מה יהיה עם השידוך שלך? בסוף ישמעו שמהישיבה שלנו יצא אפיקורוס, התקציבים לא יגיעו. ולא נוכל לשדך את הבנות שלנו כבר, של ראש הישיבה גם. ולך תדע, איזה ביזיון וקצף, מה יגידו עלינו בעיתון פלוני? אז לכן, לגבי לימוד האמונה, יש כבר התנגדות. התנגדות. ובזה החשיכה מתגברת. המעשים מתעוותים והדעות מתפשות וכנסת ישראל נמוגה ביגונה. על כן. כן, אז ברור שאין פלא שבמצב כזה, הדעות שלוקחות את החיים ברצינות, דהיינו האפיקורסות, החילונות וכו', הן פורחות כי הן לא מפחדות מלעסוק בשאלות הגדולות, בעוד שבבית המדרש, מתכנסים בשאלות על בשר בחלב, שזה חשוב מאוד, בשר בחלב, אני לא בא לומר. אבל אני לא נגד לימוד בשר בחלב, גם אני למדתי ללכות בשר בחלב. אלא שהשאלה, האם זה הכל? האם זה מספיק כדי לפרנס את הדור? והתשובה היא, באופן ברור, לא. לכן אומר, כנסת ישראל נמוגה ביגונה. על כן, כן, בבקשה, אדוני, דבר.
מה היחס צריך להיות בין לימוד של גמרא, הלכה, ובין לימוד אמונה ומוסר?
אני רוצה לחזור על שאלתך. מה היחס צריך להיות, אני מקווה, מבחינת הזמנים וההשקעה, בין לימוד הלכה וגמרא לבין מוסר ואמונה? תשובה. התשובה תהיה על ידי שאלה. האם שאלה זו שייכת לנושא שאנחנו לומדים כעת? בסדר. אבל אתה יודע שאני גם אמרתי את המילה 20 דקות. אפשר לדון מאיפה בכלל אנחנו יודעים למדוד את הזמן. שגם זה קשור למה שאני אמרתי. איך נולדו השעונים, איך יודעים בדיוק מתי השעה, האם הזמן זה דבר אובייקטיבי או סובייקטיבי, האם זה מורכב מחלקים או שיש רצף. אני דיברתי הרי על 20 דקות, למה לא לדון על זה? אלא מה? יש לנו כלל בלימוד, והוא שכאשר אנחנו מזכירים איזשהו נושא באופן אגבי כדי לברר את הסוגיה, אנחנו לא דנים בנושא המוזכר לגופו. לכן השאלה היא כמה זמן צריך להיות לימוד גמרא, כמה זמן לימוד אמונה, זה נושא חשוב. אבל הוא איננו מעלה ואיננו מוריד לגבי הטענה של הרב כאן, שצריך ללמוד. כמה? הוא לא אומר. ולכן, כיוון שהוא לא אומר, זה לא יהיה הנושא שנעסוק בו כעת. ולכן, על מנת שלא נבזבז זמן, אני מוכרח לקצר ולא להתייחס לשאלה שלך. מבין? ודאי שזה קשור. כן, אבל פה מדובר על אנשים שלא אומרים שצריך 5 דקות ולא 5 שעות, אלא אנשים שאומרים שזה אסור. בסדר? על זה אנחנו מדברים. אז אנחנו כאן עסוקים בסוגיה מקדימה. אחרי שנשתכנע שהרב קוק צודק, שהוא אומר שצריך ללמוד אמונה, ולא רק שזה לא מזיק, אלא שזה הכרחי, שזה כאוויר לנשימה, אז תעלה לפנינו השאלה, כמה צריך להשקיע. אבל אנחנו עוד לא שם. אנחנו עוד בפתח של המבוא. בסדר? טוב, ולכן עם כל דבקותך במטרה, שאני לא מכנה אותה עקשנות ולא עקשות, אלא דבקות במטרה, זה עשוי לא להזיז אותי בכל זאת במילימטר מעמדתי, שאנחנו לא יכולים כעת לעסוק בזה בגלל קוצר הזמן ובגלל שיש לנו כללים כיצד אנחנו דנים בנושאים בשיעור. בסדר? טוב, ייתכן שהחיסרון הוא בי, שזה סתם עקשנות שלי. בסדר. אבל זה מה שיש. טוב. ובזה החשיכה מתגברת, המעשים מתעוותים והדעות מתעפשות, וכנסת ישראל נמוגה ביגונה. על כן, אנו חייבים לגדוע כל בריחי הברזל, ולהראות בפועל בעולם שישנה חוכמת האמונה במציאות. קודם כל שזה קיים, יש כאלה שבכלל לא יודעים שיש דבר כזה. שתיים, אגב, מה זה בעולם? הביטוי בעולם, אצל, בספרות של תקופת הרב קוק, זה הכוונה בישיבות. האוילם, מה שנקרא. למשל, כתוב לפעמים בספרים, העולם מקשים כך וכך. מי זה העולם שמקשים? הלומדים בבית המדרש. זה נקרא העולם. בשבילי נברא העולם. או כולי עלמה. מה זה כולי עלמה? כל האנשים. אז לכן, להראות בפועל באוילם, זה הכוונה, שישנה חוכמת האמונה במציאות, זה דבר ראשון. שתיים, ושיש מה ללמוד. ויותר, כלומר, ללמוד הכוונה לעיין, לעיין בעומק. ויותר מכל, יותר מכל, שאין שום סכנה ללמוד. ושהסכנה היותר איומה היא רק בהיעדר הלימוד של האמונה. בסדר? אז זה שלושה דברים שהרב אומר. צריך א', שידעו שזה קיים, ב', שזה למדני, ג', שאין סכנה. ואפילו יש בזה תועלת. טוב. לכן הרב עסק בזה הרבה, למשל בישיבה שלו, שהוא הקים בירושלים, אז היו סדרים גם ללימודי האמונה, שיעורים, עיונים והדרכות וכו'. טוב, קו ג', אנחנו עוברים בזאת, אם כן, לפרק קו ג', העלאת ההכרות. כן, מה זה הכרה? הכרה זה מה שממלא לי את הראש. כן? למשל, יש אדם שההכרה שלו זה שהוא צריך לשרוד. זה מרכז החיים שלו. אז החיים שלו לשם הישרדותו. זה קטן, אבל זה חזק. זה חזק מאוד, כי ברגע שיש לאדם מטרה, אז הוא מתמסר אליה. יש אדם שהמטרה שלו איננה לשרוד, אלא לפרוח. יש מי שהמטרה שלו להפריח אחרים. יש מי שהמטרה שלו מקיפה וחובקת דורות. כלומר, הוא אפילו לא חושב על דורו, הוא חושב על הדורות. זאת אומרת, יש מדרגות של ההכרה. איפה מרכז ההכרה של האדם נתון? גם, השאלה היא גם אם זה בניינים חומריים או בניינים רוחניים, בדברים שבמוסר או בדברים שבטבע. כלומר, לכל אדם יש מה שנקרא מרכז הכרה משלו. והרב כאן קורא להעלאת ההכרה. אז זה העלאה, לרומם, לעשות אותה יותר עדינה וכו'. ההכרות הפשוטות, הבנליות, של מהות היהדות, אני חושב שצריך לומר כאן על מהות היהדות, שנותנות את כוח החיים בתוך ההנהגה המעשית, הינן הולכות ומתמוטטות לעינינו. מה זה ההכרות הפשוטות הבנאליות? למה אתה מניח תפילין? מה זאת אומרת? זה מצווה, מה? זהו, זה נקרא הכרה בנאלית. זה כשלעצמו, אגב, התשובה היא נכונה. אני מניח תפילין כי זו מצווה. אבל מה שחסר כאן זה הרקע התיאורטי המצדיק את האמירה הבנאלית הזאת. שמות היהדות שנותנות את כוח החיים בתוך הנהגה המעשית, אינן הולכות ומתמוטטות לעינינו. ההכרה הכללית היא למעלה מהן, ומבלעדה אין לה כוח שימוש. אין להן כוח שימוש. זאת אומרת, בימינו עלה הערך של הכלל. מה זה הכלל? הקולקטיב. האדם, הרב קוק גם מסביר את זה בהרחבה, באורות הקודש, חלק ב', בחלק על העלאת העולם, התעלות העולם, סליחה. שם הרב מסביר שלפני כמה מאות שנים, ובאמת זה רוב ההיסטוריה, בני האדם חיו, רוב בני האדם המוחלט, חיו במרחב שלא עלה על 40 קילומטר מסביב למקום שבו הם נולדו, ולא כל כך מעבר לחברה המיידית שבה הם גדלו. כך שהעולם היה בנוי ממיליונים, לא מיליונים, אבל מרבבות של עולמות קטנטנים. כל אחד היה בעצם כוכב הלכת שלו, כמו בנסיך הקטן, אין שעוברים מכוכב לכת לאחד לשני, ובכל כוכב לכת יש אדם אחד. זה פחות או יותר היה העולם של פעם. ולכן גם, למשל, בתחום הכלכלי, האדם דאג לכלכלה שלו, בני משפחתו, בני עירו. המחשבה על כלכלה כוללת, המקיפה את המדינה בכלל, הייתה עיסוק של ההנהגה הפוליטית, היו מעט אנשים שהתעניינו בדברים האלה, אבל רוב בני האדם לא חשו שהם שייכים, נגיד, למעמד. מאז המהפכה התעשייתית והתפתחות הטכנולוגיה והפצת הדעות, אז בני אדם התחילו לחשוב שהם חלק ממעמד. האם אני שייך לקפיטל, או למעמד הביניים, או לפרולטריון, או לתת הפרולטריון. כלומר, בני אדם התחילו לחשוב על עצמם כחלק מציבור. ואני פועל כחלק מן הציבור הגדול הזה, לשם המהפכה, או לשם ההטבה של ההמון, או לטובת המעמד העליון, לא משנה מה. אבל אנשים כבר לא חשבו על עצמם בתור פרטים. הוא הדין ביחס לשאלה הלאומית. זה שאדם שייך ללאום, הייתה עובדה מאוד שולית בחיי האדם. זה נמצא ברקע, אבל לא כזה חשוב. אפילו היהודים, שהם היו מפוזרים בכל העולם כולו, כשהם חשבו במושגים של כלל ישראל, הכוונה כלל ישראל, הם לא חשבו בממדים של האומה בכללה. אלא, לכל היותר, המחוז של העיירה שלי. או לפעמים, כל הציבור היהודי במדינה בכללה. זה נקרא כלל ישראל, ולכן גם השיקולים הם ביחס לממד הזה. אבל שיכולה להיות תנועה עולמית, היה צריך לחכות לאנשים כמו הרצל, למשל, שעושה קונגרס עולמי של היהודים. זאת אומרת, המחשבה הכללית עלתה, והיא הולכת ומתחזקת. גם אצל ההומניסטים, כן? כלומר, גם הצד השמאלני, גם הוא חושב במונחים קולקטיביים, הכפר הגלובלי אפילו היום הפך להיות דבר בנאלי. זאת אומרת שאומר הרב, מחשבה שאיננה לוקחת בחשבון את היסוד הכללי, חייבת להתמוטט. למשל, אדם היום, אתה אגיד לו, בוא תניח תפילין, אז הוא יגיד לך, אבל איך זה תורם לפתרון בעיית הרעב בעולם? אתה רעב? לא, אני לא רעב, אבל יש רעבים באפריקה. אז תסביר לי איך הנחת התפילין פותרת את זה. אם לא, אני לא מניח. זה מה שאומר כאן הרב, ההכרה הכללית היא למעלה מהן. ובלעדה אין להן כוח שימוש. ברור שאם יתברר לי מה הקשר בין הנחת התפילין שלי לבין פתרון בעיית הרב באפריקה, ודאי שאני אניח תפילין, כי אני רוצה לתקן את העולם. לא, היא לא צריכה להיות במינון נכון. היא צריכה להיות קיצונית. נכון, נכון, ולכן את כבר ענית לעצמך. ברור שכל דבר זה במידה, מה? יש, הרי יש הקולקטיביזם כשיטה מדינית, זה בנה עולם של גיהינום. מדוע? כי זה מחק את הפרט. אז יש לאומת הקומוניזם, או לאומת הקולקטיביזם, או או הלאומנות הפשיסטית וכדומה, אז יש היום אינדיבידואליזם, קיצוני גם כן. ושלילה של המערכות המדיניות, של הממסד, של האיסטאבלישמנט, כל זה כולם מושחתים, תעזוב, פוליטיקה לא רוצה לשמוע, אני הולך לדוג דגים, או להציל לוויתנים. כן, אבל השאלה היא, איפה האמת? האם אני כפרט קיים? באמת לא. האם אני ככלל קיים? גם לא. הכלל מוחק אותי. אז כבר אמר רבי ישמעאל, מכלל שהוא צריך לפרט ומפרט שהוא צריך לכלל, וכבר אתה רואה בתורה דבר מאוד מעניין, כשסופרים את בני ישראל, אתה יודע, יש ביטוי בעממי, לא סופרים אותי. מכיר אותי? אתה ביטוי הזה? לא סופרים אותי. האם סופרים אותי? סימן שאני חשוב. אבל מה זה אם סופרים אותי? אני רק מספר. על זה אומרת התורה, במספר שמות. כשסופרים את בני ישראל, סופרים אותם במספר שמות. כלומר, גם המספר הכללי, 6,000 550, זה מספר, ופלוני ופלוני ופלוני. טוב, אז לכן אומר כאן הרב, אני שוב חוזר למשפט, ההכרות הפשוטות הבנליות של מהות היהדות שנותנות את כוח החיים בתוך ההנהגה המעשית, הינן הולכות ומתמוטטות לעינינו, ההכרה הכללית היא למעלה מהן. ומבלעדה, יש פה בעיה אגב, צריך לשים מפיק בהה של מבל עדה, נכון? נכון? יש איזה טעות בניקוד. כנראה שנמסר הניקוד למי שאיננו יודע לנקד, וזה חבל, ומבל עדה, טוב, אין להן כוח שימוש. ואך לשווא יתאמצו אלה שמרגישים בעצמם מכרח של קישור עליהן, להשיבן למצב חי ומתקיים בעולם. כלומר, יש אנשים אומרים, טוב, אני יידישקייט זה מחיה אותי. בואו נעשה קמפיין למען היידישקייט. זה יצליח או לא? יצליח חלקית, זה בטוח. כי כל קמפיין שאדם עושה זה מצליח. קצת. השאלה היא, האם זה יכול לקנות את נפש האדם? התשובה היא לא. זהו נגד העצה העליונה של מלכו של העולם. הרי הקדוש ברוך הוא מסדר את ההיסטוריה באופן אחר. האומר לעולם שיבנה וישתכלל בחומריותו ורוחניותו ויעלה למעלה. כן? יכולה להיות מה שנקרא תגובה ריאקציונרית. מה זה ריאקציונריות? זה ביטוי מרקסיסטי שמשמעותו מי שמתנגד למהפכה. מי שרוצה לחזור אחורה. כן? אז אומר הרב כאן משתמש גם כן ברעיון של הריאקציה. הריאקציונרים הולכים נגד הכיוון של ההיסטוריה. זה לא ילך. מה שקורה כאן ההשגחה העליונה. הריצה העליונה של מלכו של עולם. אמנם, אותן ההכרות, אף על פי שינן דברים שאין להם קיימה, אין זה מצד ערכן העצמי, כי התוכן הפנימי שלהם הלא הוא רם וניסה חי וקיים לעד, אלא מצד ההתלבשות שהשיג במשך הדורות בלבבות ומוחות בלתי עבודים. זאת אומרת, יש, צריך להבין שההכרות הקטנוניות, מה שקראתי בשפה העמוקה יידישקייט, זה אומנם דבר שלא מצליח להתקיים מול הזרם של הכלליות, אבל זה לא שמצד עצמו זה דבר פסול. כלומר, ההכרות האלה הן הכרות חשובות של יראת שמיים פשוטה, המחוברת להסברים חלקיים, זה דברים נכונים. כי גם האמירה, אני מניח תפילין כי זה מצווה, זה גם אמירה נכונה. אז מה לא נכון? הלבוש שזה קיבל. זה איך שזה התלבש במוחות ובלבבות בלתי עבודים, כלומר בלתי מעובדים. טוב, עד כאן להיום. שלום.